ערב טוב לכולם, ברוכים הנמצאים בארץ הקודש. אנחנו מודיעים שביום שלישי הקרוב בערב, שזה כבר אור ליום רביעי בשעה 8, ראש חודש תמוז, כן, בזכות יוסף הצדיק, אז אנחנו מקיימים את ההתוועדות ראש חודש כרגלנו בחוות מסועות שבגוש עציון, מרכז הארץ. אנחנו מקדישים את השיעור לעילוי נשמת רבי יעקב בר שלום וכן רבי יהודה בן עישה וכן משה ולנסי בן דניאלה וכן נפש רבי שלום יוחאי שרקי השם יקום דמו וכן רחמים בן אסתר דמברי רוח השם יניחן בגן עדן מקדם ויעלה אותם מעלה מעלה ייתן להם תיקון ומנוחה נכונה מעל כיסא הכבוד וכן ירצון ונאמר אמן. להבדיל אלף אלפי הבדלות, השם ייתן רפואה טובה, שלמה ומהירה, בריאות וריכות ימים לרב אברהם בן מסעודה תולדנו, הרבנית אורה לאה בת רחל חיה, צבי אליעזר בן ציפורה, אברהם אהרון בן אסתר ברכה קלמן, השם ייתן בריאות וריכות ימים מופלגת אמן. אנחנו הגענו לשער עין ג' בספר הצבאות של מורנו הבעל שם טוב הקדוש. השער עין ג' בעל ארבע הנהגות, מדבר כולו על דרכי ההשתוות, השתוות הרצון עם השגחתו יתברך. לפעמים יש השגחת השם, השגחה פרטית, ואדם קשה לו לקבל את זה. לפעמים הדברים הם לא כפי שהאדם חשב, בדרך כלל. אבל לפעמים האדם קשה לו לקבל את זה. כתוב שתוסיף דעת, תוסיף מכאוב, ככה אומר קהלת, וגם ובא רוגז. מאיפה בא הרוגז הזה? מאיפה האדם יש לו פתאום כעס? מאיפה יש לו רוגז, מאיפה יש לו עצבנות, עצבים? כמובן שזה לא שהוא עצבני, אלא שמעצבנים אותו, נכון? מאיפה זה בא? ובדרך כלל אצל האנשים החכמים ביותר, ככל שהם יותר חכמים, יש להם יותר עבודה עם הנושא הזה. הם צריכים לעבוד יותר קשה על הסבלנות, על ההכנעה, ועל קבלת הדברים בשלוות נפש. מדוע? כיוון שתוסיף דעת, תוסיף מכאוב. מאיפה בא העניין הזה שככל שמוסיפים יותר דעת, אז יש יותר מכאובים. וזה בגלל הפער בין המחשבה למעשה. כתוב מצד אחד הגמרא הקדושה אומרת, שאין אדם יוצא מן העולם הזה וחצי תאוותו בידו. אפילו חצי ממה שהוא רצה, לא השיג. זאת אומרת, יוצא שרוצים יותר מדי דברים, והאדם לא מקבל את רצונו. רק חצי, ובדרך כלל זה החצי שהוא לא כל כך שם דגש על זה. מצד שני, כתוב סוף מעשה במחשבה תחילה. זאת אומרת, מתי הוא יגיע למחשבה הראשונית שלו? רק בסוף המעשה. וזה לא יהיה בדיוק, זה לא יהיה תואם. כלומר, במחשבה היה ציור אחד, תמונה מחשבתית מסוימת של איך שאנחנו רוצים, ורק אחרי עד שיוצאת לו הנשמה, בסוף, בסוף מעשה, סוף המעשה, זה יהיה איך שהוא, כמו המחשבה ההתחלתית, ובינתיים עבר כל כך הרבה זמן שכבר המחשבה השתנתה, והרצון השתנה, וגם זה לא בדיוק. והפער הזה משגע את האדם. לפעמים אנחנו רואים אנשים שאומרים, בחוץ לארץ אנשים מאושרים. בחוץ לארץ, נגיד בטיוואן או כל מיני מגומות כאלה, אז אנשים חיים באופן טבעי, טבעי כזה, כמו כימיה טבעית. כן? הכל טבעי ואנשים מאושרים, מה? חיים כמו חיות השדה והם לא מתרכזים. למה? כתוב סוף מעשה במחשבה תחילה. אצלם אין את המחשבה תחילה. אז בשביל מה התרכזו? אין את הפער הזה בין המחשבה למעשה. הם חיים כמו חיות השדה, בלי תכלית, בלי מטרה. אז לכן, למה שהתרכזו? אצלם אין את הבעיה הזאת של אין אדם יוצא מן העולם הזה בחצי תאוותו בידו. הם, יש להם תאוות מאוד פשוטות, טבעיות, כמו חיות השדה. אצל יהודי יש את הבעיה הזאת. כי יהודי יש לו בתוך כספת הנשמה שלו הרבה דברים שהוא לא יוכל לשכוח כמה שהוא ינסה לדחות. יש את בית המקדש, יש את מלכות השם, יש הרבה דברים שהוא לא... ואנחנו לפעמים מרגישים ככל שמתקרבים יותר, רחוקים יותר. כשהיינו בגלות בחוץ לארץ, אז זה היה מצד אחד יותר קשה, מבחינה גשמית, מבחינה רוחנית יותר קשה. מבחינה גשמית יותר קשה, מבחינה רוחנית פחות קשה. כאן אנחנו מתקרבים, הגענו עד הכותל. אבל אז יותר קשה. תוסיף דעת, תוסיף מחוב, אתה כל כך קרוב לבית השם, ואתה רואה שהם למעלה, השואלים למעלה, ואנחנו למטה, הם בפנים, ואנחנו בחוץ, אתה נוגע ולא נוגע, יותר קשה לך. אז חוץ לארץ זה מעין חופש מהתיקון. אבל יהודי, כמה הוא יכול להשכיח מעצמו? הוא לא יכול. הוא מנסה. ובכל אופן, אצל היהודי יש בנשמה את העניין של סוף מעשה ומחשבה תחילה. המחשבה תחילה כל הזמן צורבת. המחשבה תחילה מפריעה לנשמה, ואתה רואה שהמעשה רחוק, אתה קשה לך לחבר את הפער בין סוף המעשה לבין המחשבה תחילה. הפער הזה משגע את הבן אדם, משגע דאבון נפש ודאבון רוח, ולכן הוא מתרגז. לכן הרוגז בא מתי שאין התאמה בין המחשבה לבין המעשה. כי אדם חכם רואה כל כך בבהירות, המחשבה כבר מקיפה את הכל, רואה את התמונה, תמונת חיים בהירה, והמעשה כל כך רחוק, הסוף מעשה כל כך רחוק מהמחשבה תחילה, שזה מקווץ את הנפש. לכן יש את הבחינה הזאת של הרוגז. עכשיו, מה עושים עם זה? מה עושים עם הבחינה הזאת? אז בא מורנו הבעל שם טוב הקדוש, מביא מרבותינו הקדמונים הראשונים, שאין ברירה אלא להשתמש בעניין ההשתוות. השתוות הרצון עם השם יתברך, לפי השגחה פרטית. מה שהשם שולח לך, זה העבודה שלך. אם אתה כל הזמן תגיד, אם אני הייתי, נגיד, הייתי במקום אחר ובזמן אחר, עם תנאים אחרים, ואני עצמי הייתי בן אדם אחר, אז היה טוב, אז עבודת השם שלי הייתה טובה. אבל זה לא מה שהשם רוצה. השם רוצה שאתה תהיה אתה, ובזמן שלך, ובמקום שאתה נמצא, ושם תעבוד את השם. כמו שאמרו, איקסלטה. כן, היוונים. אמרו, איק רודוס, איקסלטה. היה איזה אחד, היו, אני יודע שישראלים לא יודעים יוונית. כן, לא יוונית ולא לטינית. לא צרפתית, לא איטלקית, כן? חצי אנגלית, הם כבר מרגישים אווירי התרבות המערבית, כן? הם לא, אין להם תרבות. אז פעם אחת מספרים שהיה, היו, הם עשו אולימפיאדות, והאולימפיאדות שעשו ביוון העתיקה, זה היה עבודה זרה ממש. הם היו מקריבים בני אדם. כל הדבר, כל היוון זה, כל הפילוסופיה היוונית זה עבודה זרה. עבודה זרה קונספטואלית. עד אריסטו עבדו עבודה זרה למקדשים ממש, באפסוס, באיסטגירה, אריסטו מאיסטגירה, אבל מה? בא אריסטו ואמיר את האלילים, במה? באלילים מושגיים. כל אליל אנימיסטי, כל אליל, כן, אצבע אבן, הוא אמיר באלילים מושגיים, מושגי אליל. הם עובדים מילים, הם עובדים מושגים, משתחווים למילים. משתחווים למושגים. זה נקרא אלילים מושגיים ובלעז קונספטואלים דייקה. כן, היום, גם היום, הם מקריבים קורבנות לאליל השלום, נכון? קורבנות השלום, מקריבים לאליל קורבנות, נכון? הדמוקרטיה זה דת חדשה, ישנה, שמקריבים לה הרבה קורבנות. אז שם היה, באולימפיאדות, היו ממש אנשים מתים על זה. אז היה אחד, פעם עשו התחרות באולימפיאדות בין יוון לספרטה. ספרטה זה שם המציאו את הספורט. והיה אחד מן ה... תמיד היו מנצחים הספרטנים, כי הם היו ספרטנים. היו מתאמנים והיו, לא היה אכפת להם, היו מחלים את הגוף כדי לנצח ואז מתים. והיוונים לא רצו למות כל כך. היו מתים על דברים אחרים. ואז מה עשו? הוא אומר, טוב, הפעם עשינו בספרטה, אתם לקחתם את כל המדליות. עכשיו עושים ברודוס. צריכים פעם פה, פעם פה. אי אפשר לעשות כל הזמן באותו מקום. אז עשו ברודוס וביוון. ואז היה אחד, קראו לו אפיסוס. כן, היה איזה אחד, היו הרים. כן, היוונים והספרטנים. והוא רץ מרתון. אז היו רצים הרבה יותר מהיום. וניצח, הם היו מקומיים, היוונים היו מקומיים, סידרו את הדברים, את המשטח כפי שהם רצו, וכאילו יותר את המקום, והם ניצח היווני. הספרטני רצה להשתתף בעוד תחרויות, כדי שהוא יהיה לו איזה ניצחון, משהו. אז היה קפיצות, קפיצה לגובה. כן, יש אלופי הצדק לגובה, הם תמיד, כמו הצדוקים, הם תמיד צודקים. כן, אלופי הצדק לגובה, לרוחב, לכל מיני קפיצות כאלה. כן, זה עניין תרבות, עושים ככה. ספורט, הרבה פעמים ככה. בסוף יוצא עוד מילימטר בביספס, הוא צעד גדול לאנושות. תראו, זה דבר גדול. כן? אנשים משקיעים מיליונים, מיליארדים על זה, גם מתים על זה. זה התפתחות האנושות המערבית. אז אותו אפיסוס הזה, אז הוא גם קפץ. אבל היווני ניצח אותו, הם סידרו קצת את הגובה וכן הלאה. ואז הוא אמר, אם אני הייתי עכשיו בספרטה, אני הייתי מנצח. אמרו לו ביוונית, איק רודוס, איק סלטה. פה זה רודוס, פה תקפוץ. הוא אומר, מאוד, מאוד חכם להגיד, אם הייתי במקום אחר, כן, ובזמן אחר, ואני הייתי בן אדם אחר, הייתי, אז אני הייתי מנצח. אז השם יתברך, הוא אומר לנו אותו דבר. הוא אומר, אני בהשגחה פרטית מטפל בך ושולח לך כך וכך, זה העבודה שלך. אל תחפש דמיונות אם אני הייתי בצורה אחרת, והיה לי תנאים אחרים וכישרונות אחרים וזה, וכן, ואני עצמי הייתי בן אדם אחר, אז היה בסדר. לא, אתה צריך לעבוד את השם כפי שהשם שולח לך. בסדר, אבל איך אני משתווה עם זה? זה הבעיה. הבעיה היא שככל שאדם יש לו יותר שכל, ויותר רצונות, אז מה שהשם שולח לו לפעמים לטובתו, זה לא משתווה עם מה שהוא חשב והוא רצה. עכשיו, לא כמו שחשבתי, לא כמו שרציתי, איך אני משתווה? אז זה אומר מורנו בעל שם טוב הקדוש, שיש דרכי השתוות הרצון עם השגחתו יתברך, עם השגחת השם הפרטית אלינו. אני צריך לעשות עבודת ההשתוות. יש לזה מקור, כמובן, בכל ה... כן, בכל הקדמונים והראשונים, כן, בנביאים ובמשנה, מסכת אבות יש הרבה מזה, בגמרא, בזוהר הקדוש, מי שבא לסכם את הדברים האלה בצורה מאוד נפלאה, לפני כ-1,050 שנה, זה רבנו בעל החובות הלבבות. רבנו בעל החובות הלבבות, רבנו בחיה אבן אל-פקודה. הוא היה הדיין בספרד בסרגוסה, בעיר סרגוסה, והוא לא רק כתב פסקי הלכה, הוא כתב ספר חובות הלבבות. ושם הוא מגלה על חברה של עובדי השם, שהייתה בתקופתו, שנקראו המשתבים. וכאשר רצו להיכנס לתוך החברה הזאת, והיו עובדים את השם, היה להם דרגות של התבודדות והתבוננות וכן הלאה, עניינים רוחניים. אז הדבר הראשון שהיו שואלים את המועמד, זה הישתוות? אז הוא שאל, איך אני משתווה? אז היו אומרים לו, בוא נאמר שהיו משבחים אותך, ואחר כך מגנים אותך. היית מרגיש אותו דבר? אם התשובה היא כן, השתוות. אתה במצב ההשתוות. שווה אצלך אותו דבר, אתה עובד את השם בלעוד בני אדם. אז מה זה חשוב מה בני אדם יגידו לך? אם מגנים אותך או משווחים אותך. אם אומרים שאתה חכם או שאתה לא חכם, מה זה משנה? הרי אתה לא עובד בשבילהם, נכון? אתה לא עובד אצלם. אם אתה משנה לך מה יגידו, מה לא יגידו, לא השתוות, אתה לא יכול להיכנס לפה. ככה היו אומרים לו. זאת אומרת, כדי להגיע למדרגות רוחניות מסוימות, אי אפשר להגיע בלי לעבור דרך העבודה של ההשתוות. כשאתה מגיע למצב שקודם כל כלפי בני אדם, כלפי החברה, אתה לא משנה איך פונים אליך, איך מתייחסים אליך, אתה ממשיך עם אותה עבודה כלפי שמיה. ולא זו בלבד, גם כלפיהם. זאת אומרת, אתה, אם אתה, יש לך מעשי חסד, אז זה לא משנה לך אם מקבלים, אומרים לך תודה או שנותנים לך סתירה. זה כמובן תנאי גבוה, נכון? בחינת עבודת השם שלו. אבל הוסיפו עוד מדרגה. המדרגה היא גם כן בינך לבין השם יתברך. לפעמים אתה מרגיש מאוכזב, לא רק מהחברה, לא רק מהסובבים אותך והקרובים אליך, אלא אתה מרגיש גם כלפי שמיה. אבל זה בעיה, אז זה מוסיף לך עוד בעיה. אם אתה מאוכזב מהקדוש ברוך הוא, אז יש פה בעיה עקרונית. הבעיה העקרונית, אפשר לסכם אותה כך, מי עובד אצל מי? מי עובד אצל מי? האם הוא עובד אצלי? האם הוא חייב לי משהו? הרי לפי התורה הקדושה, אנחנו חייבים לעבוד אותו. אבל הוא לא חייב לעבוד אותנו. אנחנו חייבים לעשות את רצונו ולהתאים את עצמנו אליו. אבל הוא לא חייב להתאים את עצמו אלינו ולעשות את רצוננו, נכון? זה, אני יודע שזה מאוד בסיסי, אבל בלי התשתית הזאת, גם עבודת השם שלנו מטושטשת, נכון? אז זאת אומרת, אני רציתי כך. מי אמר שזה נכון? מי אמר שהרצונות שלי מקודשים? מי אמר שהמחשבה שלי היא לפי מחשבת הבורא? אולי השם צריך קצת לאפס אותי, לטובתי? לכן כתוב בתורה הקדושה קרוב ל-10 פעמים, ועשית את הטוב והישר בעיני השם. מה שהטוב והישר בעינינו יכול להיות רע ועקום, אלא בעיני השם. אז זאת אומרת שכל דבר בהשגחה שמגיע אליי, זה מעט השם. אז אני צריך להשתוות אליו, אני צריך להתאים את עצמי. אבל כאן ההשתוות, הבעל שם טוב הקדוש הולך לא רק הכנעה שאני, אין לי ברירה, ברירת מחדל אני מקבל. פה מדובר השתוות הרצון, שאני רוצה מה שהוא שולח לי. ההשתוות הזאת היא גם בפנים, בכוחות הנפש שיותר פנימיים, שלא רק שאני קיבלתי בהכנעה מה שהוא שלח לי, אומר טוב, פתח הוא יודע, זה יותר טוב, אבל אני מרגיש מקופח. לא, אלא שאני משתווה בכל כוחות הנפש. אני מתרצה. זאת אומרת, יש השתוות הרצון ממש. עכשיו אני אקרא בסייעת הדשמיה את כל ארבעת ההנהגות, ואנחנו ניכנס למקורות בנביאים ובגמרא הקדושה, מקורות של מורנו הבעל שם טוב למדרגה הזאת בעבודת השם. אומר כך, ויחשוב שכל דבר שיש בעולם, הכל מלא מהבורא יתברך שמו. וכל דברים הנעשים מכוח מחשבות בני אדם לתחבולות, באפילו דבר קל שבקלים שנעשה בעולם, הכל הוא בהשגחתו יתברך. ולא יהיה החילוק אצלו בדבר שהיה רוצה, בין שנעשה כרצונו, בין שלא נעשה כרצונו, כיוון שהכל מהבורא יתברך. והוא יודע שכן טוב לו, שלא יהיה נעשה כמו שהיה ברצונו. זה הטוב, שלא נעשה כרצונו, נעשה כרצון השם. עכשיו, זה מקור, הפער הזה זה מקור הרוגז, הכעס והצווים של כל העולם. אבל אם אדם בהשתוות, אז הוא רוצה שיהיה כרצון השם ולא כרצונו, אז אין רוגז. עכשיו, מה המקור לכל הדברים האלה? אז אומר, המקור הראשון הוא בנביא ירמיה, בפרק כ"ג, אומר, אם יסתם, כתוב כאן שהכל מלא מהבורא יתברך, מלא כל הארץ, מלא כל הארץ כבודו, כך אומר הנביא ישעיה. אז אומר הנביא ירמיה, אם יסתר איש במסתרים, ואני לא אראינו נאום השם, עלו את השמיים ואת הארץ, אני מלא נאום השם. זאת אומרת, אני לא רק ממלא בנוכחותי את העולמות הרוחניים שנקראים שמיים, אלא גם את העולמות הגשמיים שנקראים הארץ. גם את הארץ אני מלא, הנוכחות שלי ממלא את הכל. אם הנוכחות שלו ממלא את הכל, אור השם ממלא את הכל, גם שאנחנו לא רואים אותו, שהוא מסתיר, אנחנו יכולים להסתיר את אור השם חלילה, שלא נדע במעשינו, מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך. הנה זה עומד אחר כותלנו, כלומר אנחנו הכותל המפריד זה שלנו, בכל אופן הוא כן מלא, אור השם כן נמצא. אם רואים אותו, לא רואים, אם מסתתר או מתגלה, הוא נמצא. הוא לא משתנה. אני הוויה, לא שניתי. אומרת הגמרא במסכת ברכות, בדף יוד, עמוד א', חמישה ברכי נפשי שכתוב בתהילים, ברכי נפשי את השם, הללויה, ברכי נפשי את השם, חמש פעמים. כנגד מי אמרן דוד המלך? שואלת הגמרא. עונה הגמרא, לא אמרן אלא כנגד הקדוש ברוך הוא, כנגד הנשמה. הנה, והוא מונה את כל החמישה. א', מה הקדוש ברוך הוא מלא כל העולם, מלא את כל העולם בנוכחותו, אף הנשמה מלאה את כל הגוף. אם רואים, מרגישים אותה או לא. זה הכל תפי המעשים שלנו. ב', מה הקדוש ברוך הוא רואה ואינו נראה, אף הנשמה רואה, ואינה נראית. ג', מה הקדוש ברוך הוא זן את כל העולם כולו, אף הנשמה זנה את כל הגוף. ד', מה הקדוש ברוך הוא טהור, אף הנשמה טהורה. ה', מה הקדוש ברוך הוא יושב בחדרי חדרים, אף הנשמה יושבת בחדרי חדרים של הגוף, חלולים חלולים, נקבים נקבים. יבוא מי שיש בו חמישה דברים הללו וישבח למי שיש בו חמישה הדברים הללו. יבוא מי שיש לו חמישה חלקי הנשמה, וישבח למי שיש לו את החמישה חלקים שהוא, בהשגחה, בהשגחת השם ממלא את הכל. כלומר, אם השם ממלא את הכל, את כל העולמות הרוחניים שנקראים שמיים, וגם בתוך האדם, העולמות הרוחניים שלו זה המחשבה והרצון והמדמה, וגם את העולמות הגשמיים שנקראים הארץ, הנקבים והחלולים, האיברים, אז הוא משגיח בכל, גם במחשבות. אם אני זכיתי שהייתה לי מחשבה מסוימת, זה כמו שאדם אומר, במשך היום, חבל שלא חשבתי על זה קודם. אבל זה בהשגחת השם שלא חשבת על זה קודם. נכון? ואיך פתאום, בהשגחת השם, פתאום בא לי איזה מחשבה, פתאום כך נדלק פיאט לוקס. כן, נדלק ככה פתאום. מה זה? למה עכשיו ולא לפני חמש דקות או אחרי דקה? עכשיו בדיוק. העיתוי. זה לא השגחה? אז זה השגחה. זאת אומרת, השם יתברך מדריך אותנו. השגחה זה הדרכה. אבל ההדרכה לפעמים היא יכולה ללחוץ. השגחה זה משגיח לפעמים מרחוק בלי להתערב. כלומר, עוזר לך, כמו אבא שמכוון את הילד בלי שהילד ישים לב, כדי שלא ירגיש לחוץ מדי, אבל הוא שומר עליו. אותו דבר, השם משגיח, מדריך אותנו, לא רק בענייני החומר, גם בענייני הרוח, גם במחשבות ורצונות וכן הלאה. המדרש תהילים על מזמור קג אומר כך, מדרש רבה, ברכי נפשי את השם, אומר דוד המלך, חמש פעמים אומר על הנפש, על הרוח, על הנשמה, על החיה ויחידה, כנגד חמישה חלקי הנפש, הוא משבח את השם יתברך. ברכי נפשי את השם, את הוויה. אומר המדרש, למה מקלס דוד להקדוש ברוך הוא בנפש? ברכי נפשי. מה שמשבח אותך זה הנפש, חמישה חלקי הנפש שלי. אמר, מה הנפש ממלאה את הגוף, כך הקדוש ברוך הוא ממלא את עולמו. ומה הנפש סובלת את הגוף, האם הנפש מסכנה, היא בגלות בתוך הגוף, הגוף לא עושה את מה שהנפש רוצה ואומרת, הגוף הולך אחרי חיצוניות, אז הנפש היא בגלות בתוך הגוף. אז אומר, מה הנפש סובלת את הגוף, כך הקדוש ברוך הוא סובל את העולם. העולם לא תמיד, לפעמים העולם מעלים אותו, מעלים את הבורא, הבריאה קצת מסתירה את הבורא. הבריאה רוצה להיות כביכול עצמאית, הפך רצון השם, להגיד, אני נקבע חוקים שלה, אנחנו נמציא. ממציאים חוקים, סתם. ואז העולם מתקלקל, העולם סובל, מביאים את העולם למצב של איסורים, של מידת הדין חלילה. אבל יש בחירה, מה לעשות? אז לכן גם הנשמה עם הגוף קשה לה. מה הנפש סובלת את הגוף, כך הקדוש ברוך הוא סובל את העולם. ומה הנפש יחידה בגוף, למרות שיש הרבה חדרים, חדרי חדרים בגוף, הרבה איברים, הרבה חלולים ונקבים, אבל האור הנפש, אור הנשמה זה אחד. אז מה הנפש יחידה בגוף, כך הקדוש ברוך הוא יחיד בעולמו. ומה הנפש אינה אוכלת ואינה שותה, היא מהנותנים, לא מהמקבלים, כך הקדוש ברוך הוא אינו אוכל ואינו שותה. ומה הנפש טהורה, כך הקדוש ברוך הוא טהור, שהוא למעלה מעולמו. ומה הנפש רואה ואינה נראית, כך הקדוש ברוך הוא רואה ואינו נראה. אמר דוד, תבוא הנפש שיש בה כל המידות הללו, ותהלל לקדוש ברוך הוא שיש בו כל המידות הללו. יש כאן תוספת במדרש רבה ובמקום אחר, לא מדרש תהילים, אלא במדרש ויקרא. ובעיקרא רבה בפרק ד' אומר כך, אותה שאלה שואל, מה ראה דוד המלך להיות מקלס בנפשו דווקא לקדוש ברוך הוא? אמר, הנפש הזו ממלא את הגוף, הקדוש ברוך הוא ממלא את עולמו. שנאמר בירמיה, לא את השמיים ואת הארץ, אני מלא. תבוא הנפש שהיא ממלאה את הגוף, ותשבח לקדוש ברוך הוא שהוא ממלא את כל העולם. זאת אומרת, כל העניין כאן, זה להכיר בזה, להזכיר לעצמנו שהשם יתברך כן נמצא איתנו כל הזמן. כי בלי זה אי אפשר יהיה להצדיק מה שקורה לנו, מה שעובר עלינו. אי אפשר יהיה להשתוות עם הרצון, עם רצון הבורא, עם השגחת השם. עכשיו יש תוספת במדרש רבה, בספר דברים, בפרק ב'. אמר רבי סימון, יש רבי סימון גם כן, יש שמעון ויש סימון. וזה מהאמוראים, כבר אז היה. אמר רבי סימון, חמישה שמות נקראו לנפש, ואלו הן רוח, נפש, נשמה, חיה, יחידה. ככה כתוב, כן, לפני 1500 שנה, באמוראים. רבנן אמרי, אמרו חכמים, בואו ראה, הקדוש ברוך הוא ממלא את עולמו, והנפש הזו ממלאה את הגוף. זה הנפש, שבחמשת חלקי הנפש, זה יש נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה, פה מדובר על הנפש, זה האור הנפש כן נכנס לגוף. ב', הקדוש ברוך הוא סובל עולמו, והנפש הזו סובלת את הגוף. ואיזה נפש מדובר? הרוח. ג', הקדוש ברוך הוא יחיד בעולמו, והנפש הזו יחידה בגוף. איזו נפש? הנשמה. ד', הקדוש ברוך הוא אין לפניו שינה, והנפש הזו אינה ישנה. איזו נפש לא ישנה? החיה. החיות לא ישנה, הרצונות לא ישנים. ה', הקדוש ברוך הוא טהור בעולמו, והנפש הזו טהורה בגוף. כן? איזו היא? זה היחידה. וממשיך איתה, הקדוש ברוך הוא רואה ואינו נראה, הנפש הזו רואה ואינה נראית. תבוא הנפש שהיא רואה ואינה נראית, ותקלס להקדוש ברוך הוא שהוא רואה ואינו נראה. אמרו ישראל, ריבונו של עולם, הנפש הזו שמקלסת אותך, שמשבחת אותך, עד מתי היא נתונה באפר? הרי יש בחינות נפש שעדיין לא התגלו. עד מתי? אנחנו רוצים לגלות את כל הכוחות. היהודי היום חי על חצי מכונה, לא עם כל הכוחות. נכון? צריך בית מקדש, צריך הרבה, צריך את התורה כפי שכתוב בתורה, צריך יובל, צריך נתתם שלום בארץ, נתתם דרור בארץ, צריך את כל הערכים, הכל כמו במקור. חסרים כל הבחינות הרוחניות של גילוי השם. אנחנו פחות מחצי היום. לא מספיק. אז יש את השאלה הזאת, עד מתי נתונה באפר? כי שחל האפר נפשנו דווקא לארץ בתננו. קומה עזרת לנו ופדנו למען חסדך. אנחנו מבקשים שהוא יפדה אותנו מהמצב שאנחנו נמצאים למען חסדך, בגלל חסדים שהוא עושה חסד איתנו, לא בגלל שמגיע לנו. יש יהודים שמגיע להם, ודאי, אבל אנחנו אומרים, תעשה חסד, בחסד. ככה מובא בתהילים, במזמור ממדלת. מה עונה הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל? אמר להן הקדוש ברוך הוא, חייכם יגיע הקץ, בנפשותיכם שמחות. יבוא יום, תראו, הכל אני מקיים. והנשמות שלכם תהיינה שמחות. לפיכך, ישעיה הנביא מנחם אותן, את נשמות ישראל, ואומר, סוס אסיס באדוני, תגל נפשי באלוהי, כי ילבישני בגדי ישע, מעיל צדקה יעתני, כחתן יכהן פהר, וככלה תעדך אליה. אומר המדרש, יש פה עומק גדול, יש פה השגחת השם כל הזמן, רק שכל ההבדל יהיה בין מכוח אל הפועל, מההסתר לגילוי. אז אומר סוס אסיס, יש 10 לשונות של שמחה. אחד מהם זה ססון. אשר ברא, ססון ושמחה, חתן וקלה, שזה גם לשונות של שמחה, חתן וקלה, גילה, עדיצה, חדווה וכו'. שלום ורעות. 10 לשונות של שמחה כנגד 10 כוחות הנפש, כנגד 10 מאמרות שבהם נברא העולם. אבל מה ההבדל? הרי אין מילים נרדפות בתורה. שמחה זה דבר אחד, בחינה אחת. ססון זה בחינה אחרת. שמחה יכולה להיות פנימית. זאת אומרת, אני ככה, לא, אף אחד לא יודע, ואני שמח. אני שם פנים ככה, פנים רציניים, ככה של שר, משהו כזה. ולא יודעים שאני בעצם שמח. השמחה יכולה להיות פנימית. אבל ססון זה לשון סס, כן, סס אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב, זאת אומרת, זה דבר שניכר באיברים. זה שמחה שמתלבשת בתוך הגוף גם כן ובתוך התנועות. והחכמים אומרים, ככה מובא בזוהר הקדוש, ששמחה זה מבחינת הבינה, הערת בינה, האימא, ואילו הססון זה מבחינת החוכמה, אור החוכמה, מבחינת האבא. ואחר כך כל המשך הדברים. פה כתוב סוס אסיס. כלומר, כנראה הייתה שמחה קבויה מדי, הרבה שנים. הוא אומר, סוס אסיס בהשם. ואת תגל נפשי. גילה זה שמחה שגלויה לחלוטין. לא רק בגוף שלי, גלויה גם בחוץ. תגל נפשי. הנפש יהיה לה שמחה גלויה. אבל במה? באלוקיי. הרי סוס אסיס, הוא אומר על שם הוויה. סוס אסיס והוויה. ותגל נפשי באלוקיי. ואלוקים זה מידת הדין של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, מתי תהיה הגילה, הגילוי שמחה הגדול, דווקא במידת הדין של הקדוש ברוך הוא. דווקא שאנחנו בהשתוות הרצון עם השגחת השם, גם שזה מידת הדין. לפעמים מידת הדין זה גם שאבא אומר לילד לא. הילד אכל כמה, 5 סוכריות. בסוכריה השישית, אבא אומר לא. מי משלם את הרופא שיניים? אני. ידוע שבכל הבר מצוות מי זורק את הסוכריות? זה הרופא שיניים. כן. זורק סוכריה, ככה, סוכריה, ובסוכריה כתוב שם פתק, מרפאת, שיניים, כהן, ככה. וזה כל סוכריה עם הקליניקה שלו. כן? אז הוא אומר, אבא אומר, לא, זה יחב לך בשיניים, יחב לך בבטן. לא. אז הלא הזה זה מתוך שנאה? זה מתוך האהבה, אבל זה מידת הגבורה, מידת הדין שמקבילה כדי לשמור. זה מידת הדין הקדושה, הטובה. רק צריך לדעת איך אומרים לא. כן? אם אומרים לא עם פרצוף חמוץ, אז כל פעם שיגידו לא, הילד מבין שמשהו לא בסדר. אבל אם אומרים לו לא בשמחה, הנה לא, זה לטובתך המותק. ככה. אז זה אחרת. אז גם כן הגילה באלוקיי, השמחה, תגל נפשי באלוקיי, גם במידת הדין תגל נפשי. יהיה לה גילה ושמחה גדולה מאוד. למה? כי הלבשתני בגדי ישע. זאת אומרת, בעתיד לבוא, מה שהיה נסתר, יהיה ליבוש, יהיה מלבושי ישע. כן? מלבושי ישועה. כן? זה רומז קצת לבגדי החמודות, שהיה לאדם הראשון, הזוהר העילה, בוודאי, אבל פה מדובר על גדים של הערה עצומה ונפלאה של השם יתברך, מעיל צדקה. מה ההבדל בין בגדים לבין מעיל? אז מעיל זה לשון עלייה, מעל. שזה ליבוש לא רק לשמירת המצב, זה לליבוש גם לעלייה. שאדם יכול לעלות מקומה לקומה ומתלבש במדרגה הראויה, בכלי הראוי לאותה המדרגה. זה נקרא מעיל ישע. אז הוא אומר, וכאן זה גם מעיל צדקה, שיכול להיות שאנחנו לא, אמנם לא לפי המדרגה שלנו, לא מגיע לנו, אבל צדקה, השם נותן צדקה. אבל בצדקה יש דבר אחר. בגמרא במסכת בבא בתרא, בדף פי ת', מובא שמה שיש לצדק את המידות. אתם יודעים שיש עניין התורה הקדושה אומרת שצריך להיות איפת צדק והין צדק, נכון? בצדק צריך להיות המשקולות, כן? כל המשקל צריך להיות במשקל, שיהיה הכל שווה, חלילה לא לרמות במשקל, ואז אומרת התורה הקדושה, איפה צדק והין צדק. מה ההבדל בין איפה להין? איפה זה מידה של יבש, כן? למשל, גם שאלה, בשר, בשר זה יכול להיות גם לח, לחם, חיטה וכן הלאה, והין צדק, הין זה מידה בלח, יין, שמן, גם בשר יש לו מן הלח, במקרה הזה. והגמרא אומרת, צדק משקוליך. זאת אומרת, כשאדם מכוון משהו, שהוא לפי האמת, קוראים לזה לצדק את זה. יש פועל כזה, לצדק משהו. צדק משקליך. וזה הלכה. שמי שיש לו משקל, צריך לצדק את זה, שיהיה שווה, כדי שלא יהיה חלילה הונאה. עד כדי כך שיש כמה סוגי מחר, יש סיטון, סיטונאי, יש כמעון, כן, כמעונאי, כמעה, הוא מוכר כמעה, כמעה, כן, יש לו מקולת, אז הוא מוכר, אבל סיטונאי מוכר לכל בתי המקולת, זה בסיטון, ככה. ויש גם בעל הבית, שהוא זה שהוא החקלאי, שעובד, וכולם צריכים צדק משקליך. זאת אומרת, הצדק, הצדקה זה בעצם לעשות צדק. כשאתה נותן צדקה, אתה לא עושה טובה לאף אחד. אתה בעצם עושה צדק. צדקה זה לשון צדק. זה לא מה שאומרים, כן, באומות העולם, שאתה עושה איזה טובה, ואתה עושה לפנים משהו. לא, אתה עושה צדק, אתה בעצם זה ברשותך, ואתה מעביר למי שצריך להגיע. אתה מצדק. אז לכן הוא אומר כאן, מעיל צדקה, שבעתיד לבוא, הכל דבר ישוב לצדק שלו, כמו שצריך להיות. בשביל זה צריכים בגדים חדשים, צריכים אדם לתאים את עצמו למצב הזה, גם בהתנהגות. אבל יהיה בשמחה. כחתן יכהן פאר, וככלה תעדך אליה. כן? יכהן פאר, השמחה של החתן, זה שהוא עושה את התפקיד שלו, מכהן פאר. זה היופי, פאר זה יופי. זה בחינת התפארת. והכלה, היא רוצה עדיים, היא רוצה עגילים, היא רוצה קצת תכשיטים. זה השמחה של האישה, שיש לה התחדשות בזה, בגילוי האור הזה. אז כחלה תעדך אליה, יש לה כלים חדשים. אז אנחנו רואים שבמה שאנחנו משתבים היום, עושים השתבות בין הרצונות שלנו לבין רצונות השם, אז ההשתבות הזאת בעצם זה בניית הבגדים והכלים, לאור, לאור ישע, אור הגאולה, שתבוא בקרוב לעתיד לבוא, אמן. ההנהגה ב', אולי נתחיל בה, היום, למרות שיש הרבה, יש עומק גדול. בהנהגה ב' כתוב בכל הדברים הנעשים מכוח מחשבות בני אדם אפילו לתחבולות. פתאום אני חושב כל מיני מסלולים מחשבתיים, איך אני אגיע לזה, איך אני אעשה את זה. אם אני אעשה ככה, אז יקרה ככה. ואם אני אעשה ככה, בדרך כלל זה לפני שהולכים לבנק, להביא עם המנהל, אז אם אני אגיד לו ככה, זה ככה. ואם אני אעשה ככה, זה ככה. כן? אדם חושב. אומר, אפילו דבר קל שבקלים שנעשה בעולם, גם המחשבות, הכל הוא בהשגחתו התברך. זאת אומרת, אם הוא לא היה נותן לך, לא היית יכול לקבל מחשבה כזאת. אמנם יש בחירה על המחשבה, אם נחשוב במסלול הזה או לא, אבל ברגע שהחלטת ללכת נגיד במסלול של מחשבה ישרה, לפי תורה, לפי הלכה, גם מה שתקבל, אז זה בהשגחת השם. ואם חלילה מישהו רוצה להיות עקום, שלא נדע מה לעשות, הבא להיטהר מסייעין אותו, הבא להיטמע חלילה פותחים לו, לא מסייעים לו. זאת אומרת, אדם שרוצה לתקן, רוצה ללכת בדרכי יושר, השם יתברך מסייע לו, שולח, לא כתוב מסייע לו, כתוב מסייעין אותו. למה כתוב ברבים מסייעין אותו? הרבה שלוחים למקום, אומרת הגמרא, שולח לו הרבה שלוחים, הכל חלקי הבריאה עוזרים לו לתקן. אבל אם הוא חלילה רוצה לקלקל, להיטמע, לעשות אטימות על הקדושה חלילה, לא כתוב מסייעין אותו, אף אחד לא יעזור לך, אלא פותחים לו, מה לעשות, זה, יש בחירה, אבל לא יעזרו לו. לקלקל לא עוזרים. אז אם כן, אומר שגם המחשבות הם מצד, כן, הקדוש ברוך הוא, גם הכל זה בהשגחתו התברך, כפי הדוגמה, גם כן שאנחנו נתנו קודם, שאדם אומר, למה לא חשבתי על זה קודם, ולמה לא חשבתי על זה לפני 5 דקות, הייתי פותר את עצמי מהרבה עניינים וכן הלאה, הכל הדברים האלה הם באים בהשגחה. אנחנו נעבור, אם ירצה השם, לפינת הסיפור.